הרב בני לאו.
הגענו לקובץ פרקי שירת ההלל. המזמורים האלה מהיום קי"ג עד קט"ז הם חטיבה אחת, חטיבה של שירת ההלל שנאמרת בימי השמחה, בימי החגים, ביום העצמאות, ראשי חודשים. שירת ההלל היא שירה שיש בה איזה סדר, איזה ריתמוס פנימי, ואנחנו ניקח פרק אחרי פרק, מזמור אחרי מזמור. המזמור שלנו קי"ג עוסק בשירת הודיה, על מה? על היותנו עבדי השם. הללויה, הללו עבדי השם, זה התואר שלנו. שואלים, מי אתה? מה אתה? אני עבד, עבד להשם. המציאות של האלוהים בכל ההוויה משגיח על כל בריאותיו, אני חלק מאותה חוויה, חלק משבח של בורא שמשגיח ודואג ולוקח אחריות לכל אחד מבריאותיו. המשורר שלנו כותב כך, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו, מושיבי עקרת הבית, הם הבנים שמחה, הללויה. לפעמים, מרוב רגילות של המילים, של השירה הזאת, פחות שמים לב לתוכן. תשימו לב מה קורה פה, החלק הראשון די מובן, מקימי מאפר דל, ובמקבילה מאשפות ירים אביון. זאת אומרת, האלוהים יודע לשנות מיצוב של בני אדם, להקים את הדל מן האפר, להוציא מאשפה את האביון, זאת היא תקבולת פשוטה. אחר כך השורה השנייה, להושיבי עם נדיבים, את אותו דל, את אותו אביון, אפשר לראות אותו פתאום עולה אל רקיע, עולה לאיזה גובה של נדיבים, נדיבי עמו, הוא הופך להיות אדם עשיר. ככה זה הכל הגיוני, שירה יפה, שירה ברוכה. ואז מגיעה השורה השלישית, מושיבי עקרת הבית, הם הבנים שמחה. מי אתה מברך כאן? למי אתה מדבר? מי זאת אותה עקרת הבית שאותה מברך המשורר? הבנה הכי פשוטה ואולי הכי רגילה, שעקרת הבית זאת עקרה. עקרה כפשוטו, זאת שאין לה ילדים. עקרת הבית היא האישה האומללה הזאת שאין לה פרי בטן. אותה צעקה של רחל אמנו, הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי. אותה צעקה של כל העקרות לאורך כל הדורות. והמשורר שלנו מברך את העקרה כמו שהוא אומר על הדל שהופך להיות נדיב. ככה העקרה הופכת להיות אם הבנים, נכון? מושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה. היא הייתה עקרת ועכשיו היא אם בנים. אבל בשפה שלנו, עקרת הבית היא לא העקרה, אלא העיקר של הבית, היא המרכז של הבית. חז"ל כבר הפכו את העקרה לעיקר בדרשה על רחל אמנו. כשנאמר על רחל עקרה, אמר רבי יצחק, רחל הייתה עיקרו של בית. ומכאן, תחשבו על העברית המדוברת שלנו, כשמדברים על עקרת בית, אף אחד לא חושב על אישה שאין לה ילדים, אלא להפך. בדרך כלל עקרת בית זאת אישה בבית מלא, מלא בילדים, מלא בעבודה. אישה עובדת, מחליטה לעצור את העבודה, מחליטה לעצור את הקריירה, היא אומרת, עכשיו אני עקרת בית. למה? כי יש ילדים, יש לי אחריות, אני לא רוצה את המרוץ בחוץ, אני רוצה את העוצמה שבפנים. עקרת בית יכול להיות תיאור מבורך של אישה שאין לה בעולמה אלא תשומת לב לבית, וכך היא הופכת להיות עיקרו של בית. בחוגים רבים מאוד המושג הזה הפך להיות אידאה, אידאה מגדרית שביחס בין איש לאישה, כאילו האיש הוא שר החוץ והאישה היא עקרת הבית שבפנים, עיקרו של בית. אבל הדבר הזה, עם כל היופי שלו, עם כל האידאה שבו, היא גם מאוד, הדבר הזה יכול להיות גם מאוד מאוד פרובלמטי. כי חייה של עקרת בית הם חיים שמוטלים עליה על פי האידאה הזאת, כל העבודות של הבית רק עליה, ללא רגע של מנוחה. השירה היפה של עיקרו של בית הפכה להיות לפני אולי 100 שנה, אולי קצת יותר, לאחד משירי המחאה הכי גדולים של נשים שאומרות די. אנחנו לא צריכות לשאת בעול של הבית לבד, יש לנו פנים, יש לנו צלם אלוהים, יש לנו אישיות, אנחנו רוצות לממש את כל חלקי האישיות שלנו כמו בן הזוג שלנו. וככה אנחנו מוצאים את עצמנו במהפכה עולמית. אנחנו מוצאים את עצמנו במבנה משפחתי שוויוני, בהיפוכי תפקידים, בשילובי תפקידים. העולם השתנה. עד כדי כך שאפילו אחד מהמבצרים של השמרנות, האקדמיה ללשון העברית, החליטה לפני 10 שנים, בשנת 2007, החליטה להכיר בשינוי במציאות החדשה, ופתאום נהיה מוצג שנקרא עקר בית, עם שני סגולים. עקר בית זה תואר משלים לתואר עקרת הבית. ככה הם רוצים לומר שיש איש עקר בית ויש אישה שהיא עקרת הבית, וכל אחד ממלא את תפקידו כעיקרו של הבית. אז מה דעתכם שפשוט נחזור למשמעות הכי פשוטה והכי ראשונית של המזמור, זאת שלוקחת את מקימי מאפר דל, זאת שמדברת על המהפכה הגדולה של אדם שיש בו כאב, שיש בו ריק, שיש בו איזה צעקה, והקדוש ברוך הוא יכול להקים אותו, להושיב אותו, ואותו דבר מושיבי עקרת הבית, מתוך החיים של הריק, מתוך העין, ממלאים את הבית בשפע של שמחה, בשפע של משפחה.